הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק שני מהלכות חמץ ומצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה להשבית את החמץ קודם זמן איסור אכילתו. לתחילת זמן איסור אכילת חמץ הוא בערב פסח מחצות היום, ולפני זמן זה מצווה להשבית את החמץ, שנאמר בפרשת בו, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. הרי מפי השמוע למדו החכמים, קיבלו איש מפי איש עד משה רבינו, שראשון זה האמור כאן הוא יום 14 בניסן, וראשון יכול להתפרש פרש במשמעות של קודם, אך עדיין אין לנו הוכחה מהפסוק ששעת ההשבטה בי"ד בניסן עצמו היא קודם חצות היום. ולפיכך מוסיף הרמב״ם, וראיה לדבר זה שההשבטה היא לפני חצות היום, מה שכתוב בתורה בפרשת כי תישא לא תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר לא תשחט את הפסח ועדיין החמץ קיים. ושחיטת הפסח הוא ביום 14 אחר חצות. נמצא שכוונה הכתוב כאשר הוא אומר אך ביום הראשון, שהכוונה לערב פסח תשביתו שאור מבתיכם, היא שמחצות היום כבר יהיה חמץ מושבת, ולפיכך צריך להשביתו קודם חצות היום. הלכה ב', ומה היא השבתה זו האמורה בתורה כאשר היא אומרת תשביתו שאור מבתיכם? היא שיבטל את החמץ בליבו, שעיקר הביטול הוא בלב. ואף על פי שהרמב״ם כותב בפרקים הבאים שצריך גם לומר זאת בפה, הרי זו מדרבנן, אך עיקר הביטול מהתורה הוא בלב. ומה המשמעות הביטול שהוא עושה בלב? אומר הרמב״ם, שיחשוב אותו, שיחשיב את החמץ כאפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. דהיינו שהוא מבחינתו כאילו אינו מחזיק חמץ כלל ברשותו, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כאפר, וכדבר שאין בו צורך כלל. דהיינו שאף על פי שהחמץ הוא אוכל ולא אפר, הרי על ידי זה שהוא גומר בדעתו שאין לו שום צורך בחמץ, הרי בכך הוא מחשיב אותו מבחינתו כאפר. ואם כן, זוהי הגדרת ביטול חמץ לשיטת הרמב״ם, שהחמץ ששייך לו הוא גומר בדעתו שאין לו שום חשיבות, הוא מחשיב אותו כאפר, והתורה אומרת שעל ידי זה שהוא מקיים בכך את התשביטו, שוב הוא אינו עובר על חמץ זה כלל. וכן משמע מדברי רש"י במסכת פסחים. אך התוספות והר"ן חולקים וסוברים שהגדרת ביטול הוא הפקר, שהוא פשוט מפקיר את החמץ לכל, ועל ידי זה הוא מוציאו מרשותו, ושוב איננו עובר על לא ייראה לך חמץ, שהרי איננו שלו. מחלוקת נוספת בראשונים היא בנוגע למה שכותב הרמב״ם, שכאשר התורה כותבת תשביטו, כוונתה לביטול חמץ, וכך סובר גם רש"י ועוד ראשונים. אך התוספות ועוד ראשונים סוברים שתשביטו משמעותו תבערו, והיינו ביעור החמץ פיזית מהעולם על ידי שריפתו וכדומה, אך גם לשיטת התוספות כמובן מועיל מהתורה ביטול בלב, וכפי שמפורש בגמרא, אלא שלא צריך לזה פסוק, שהרי לתוספות הביטול משמעותו הפקר, וברור הדבר שכאשר הוא מפקיר את החמץ ושוב איננו שלו, הוא איננו עובר, משום שכאמור נאמר לא ייראה לך. אך לשיטת הרמב״ם ורש"י שביטול הוא גדר מיוחד שהוא משים את החמץ בליבו כאפר, הרי לזו צריך לימוד מיוחד מהפסוק, ולומדים זאת מתשביטו. וכמובן שגם להרמב״ם כאשר הוא מבאר פיזית את החמץ, הוא איננו עובר בבל ייראה, פשוט משום שאין לו חמץ יותר. ויש לתלות בזה גם את מחלוקתם, האם ההשבטה צריכה להיות לפני שהגיע זמן האיסור. והרמב״ם לשיטתו שתשביטו זהו ביטול, הרי כאשר הגיע זמן האיסור כבר לא מועיל ביטול משום שאינו ברשותו, ולפיכך חייבים להשביט קודם שהגיע זמן איסורו. אך התוספות לשיטתם שתשביטו הוא שריפה וכדומה, אפשר וצריך לעשות זאת בתחילת זמן האיסור, דהיינו בתחילת שעה שביעית. הלכה ג', ואף על פי שעל פי המבואר בהלכה הקודמת, הרי מהתורה, כאשר הוא מבטל את החמץ בליבו, והוא מקיים בכך את התשביטו, הרי שוב אינו עובר על איסור חמץ כלל, ואינו צריך להוציא את החמץ מרשותו ולבערו, הרי מדברי סופרים, מתקנת חכמים, לחפש אחר החמץ במחוות ובחורים שייתכן שיש בהם חמץ, ולבדוק במקומות הידועים לו שיש בהם חמץ, איכן החמץ נמצא, ולהוציאו מכל גבולו, מכל המקומות הנמצאים ברשותו. ובטעם הדבר שחכמים לא הסתפקו בדין דאורייתא שיבטל את החמץ, כתבו התוספות שזהו מחשש שמא ימצא חמץ בפסח ויבוא לאוכלו, והר"ן כתב שזהו מחשש שלא יבטל בלב שלם. ממשיך הרמב״ם, וכן מדברי סופרים, תקנה נוספת שתקנו חכמים, שבודקין ומשביטין, דיינו מבטלים את החמץ בלילה, מתחילת ליל 14, מיד לאחר צאת הכוכבים, וצריך לעשות זאת לאור הנר, ותקנו חכמים לבדוק בלילה ולא בשעה השישית ביום, שעה זו זמן ביור החמץ, מפני שבלילה כל העם מצוין בבתיהם, ואילו ביום נמצאים האנשים מחוץ לביתם וטרודים בעסקיהם, וקרוב הדבר שישקיעו, כחו לבדוק את החמץ בשעה שישית. אך מטעם זה היה ראוי לבדוק תכף בכניסת האדם לביתו, עוד לפני צאת הכוכבים, כאשר הוא פנוי מכל עסקיו. לפיכך מוסיף הרמב״ם אותם, שמכיוון שצריך לחפש אחר החמץ בכל החורים והסדקים, וחיפוש זה אפשרי רק לאור הנר, ומכיוון שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום, לפיכך החרו את זמן הבדיקה עד הזמן שבו הנר מבהיק יותר, שהוא בצאת כוכבים, ואין קובין מדרש, היינו לימוד ברבים בסוף יום 13 בניסן סמוך לצאת הכוכבים של ליל י' ד', וכתבו הפוסקים שזמן זה הוא חצי שעה לפני צאת הכוכבים, וכן החכם תלמיד חכם, כאשר הוא לומד לעצמו, לא יתחיל לקרות, אפילו לא ללמוד במקרא, שיש בו פחות חשש שמה יימשך בלימודו בעת זו של חצי שעה לפני צאת הכוכבים, כי יש לחשוש בכל זאת שמה יימשך בלימודו, וימנע מבדיקה בתחילת זמנה, אז תכף סמוך לצאת הכוכבים, ואף אם יבדוק בהמשך הלילה, עדיין יש בכך איסור שעבר על מצוות חכמים לבדוק בתחילת הלילה דווקא. הלכה ד' אין בודקין את החמץ, לא לאור הלבנה כאשר הוא בודק בלילה, ולא לאור החמה לאור השמש כאשר הוא לא בדק בליל י' ד' והוא בודק ביום, ולא לאור האבוקה עשויה מכמה נרות, משום שבכל אילו לא נכנס לאור לתוך החורים והסדקים, אלא בודק לאור הנר, אף כאשר הוא בודק ביום, משום שדווקא את הנר אפשר להכניס לתוך החורים והסדקים. במה דברים אמורים שהבודק ביום צריך לבדוק לאור הנר, בחורים ובמה? מחבות, מקומות המוסתרים שבבתים, אבל החסדרה, מקום המוקף בשלוש מחיצות ועל גביו תקרה, שאורה רב מחמת השמש המאירה דרך הצד הפתוח, אם בדקה לאור החמה דיו, ואין צריך לבדוק לאור הנר, אך לכתחילה צריך לבדוק אותה בלילה לאור הנר, משום שאז בני אדם מצויים בבתיהם. ואמצע החצר אינו צריך בדיקה כלל, מפני שהעופות מצויים שם, ואין אוכלין כל חמץ שיפול שם. הלכה חור שבאמצע גובה קיר הבית שבין אדם לחברו, והחור הוא עמוק ומפולש מבית אדם זה עד לבית חברו הצמוד אליו, זה השכן האחד בודק בחור עד מקום שידו מגעת מביתו, וזה השכן השני בודק בחור עד מקום שידו מגעת מביתו, והשאר המקום שאף אחד מהם לא מגיע אליו מבטלו בליבו, דאף אם יש שם חמץ, הרי מכיוון שאין חשש שמה יבוא לאוכלו, לא יטריחו חכמים לעשות מאמצים מיוחדים יוחדים להוציאו. אבל חור שבין ישראל לשכן גוי אינו בודק כלל, שמה יאמר הגוי בירותו את שכנו בודק את החור בלילה לאור הנר, כשפים הוא עושה לי, ויבוא הישראל לידי סכנה, ולפיכך יתירו לו שלא יבדוק את החמץ בלילה לאור הנר, אלא מבטלו בליבו ודיו, וכל מקום שאין מכניסין לו חמץ כל השנה, אינו צריך בדיקה, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה וב, חורי הבית התחתונים והעליונים, חורים הנמצאים בקירות הבית במקום גבוה או נמוך ואינם נוחים לשימוש, החור הגבוה הכוונה היא שאין יד אדם מגעת לשם, והחור הנמוך הוא למטה מג' טפחים מהקרקע, אלא אם כן יש שם תינוקות, שעה צריך לבדוק גם את החורים התחתונים שם הצניעו שם חמץ. וכן גג היציע חדר נמוך בצד הבית שגגו משופע, שמחמת שיפועו אינו נוח לשימוש עליו, ורפת בקר, ולולין של תרנגולים, שאף אם הכניסו שם חמץ שמה אכלו הפרות והתרנגולים, וספק מוציא מדי ספק, ומטבן, מחסן תבן, ואוצרות שמן, ואוצרות יין שאין מסתפק מהן שאין דרכו ליטול מהם יין, אך באוצרות יין שמסתפק מהן צריכים לבדוק, כי לפעמים באמצע הסעודה הוא רוצה להבין, הביא עוד יין מעבר למה שהוא הכין לסעודה מראש, והוא עלול להיכנס לשם עם חמץ. אך אוצרות שמן, גם אם הוא מסתפק מהן, אינן צריכים בדיקה, כי בנוגע לשמן יודעים מראש קודם הסעודה כמה שמן יצטרכו בסעודה, ואין חשש שיכנסו לשם באמצע הסעודה עם לחם. ובית דגים גדולים, מקום האחסון של הדגים הגדולים, כל אלו אינן צריכים בדיקה, כי אין חשש שהכניסו במקומות אלו חמץ, אלא אם כן ידוע לו שהכניס להן חמץ במהלך השנה, אז הם צריכים בדיקה. אבל אוצרות שחר ואוצרות יין שמסתפק מהן, שהדרך להביא מהם שחר ויין באופן קבוע, ובית המלח, דיינו מקום יחסון המלח, ובית השעבה המיועד לנרות שעבה, ובית דגים קטנים, ובית העצים המיועדים להסקת התנור, ובית המורייס, דגים כבושים. הרי כל מחסנים אלו צריכים בדיקה, משום שלא תמיד יודעים מראש כמה הוא יצטרך להשתמש בהם באמצע הסעודה, ולפעמים באמצע הסעודה הוא ילך לשם עם פיתו כדי לקחת עוד, ואז קיים החשש שמה ישיר שם את פיתו. בשונה מהמחסנים שבתחילת ההלכה, ששם מדובר על דברים הידועים מראש בתחילת הסעודה ואין חשש שישתנה באמצע הסעודה. ובנוסף לכך, וחורי הבית האמצעיים הנמצאים באמצע גובה הכותל ונוחים לשימוש, וכן כל כיוצא באילו מקומות שיש חשש שהכניסו בהם חמץ, הרי הם צריכים בדיקה, כיוון שסתמן מן הסתם שמכניסים להן חמץ, ואם ידע בוודאי שלא הכניס שם חמץ, הרי אף על פי שאילו מקומות שאנשים מכניסים אליהם חמץ לעתים, אינו צריך בדיקה. וכשבודק את המרטף, מחסן היין שמסתפק ממנו, ויש חשש שנטלו ממנו יין בתוך הסעודה והשאירו שם לחם, בודק ממנו שתי שורות החיצונות של הקדים או החביות, שהן השורה העליונה ושלמטה ממנה. דיינו שאם יש לו מחסן מלא כדי או חביות יין, לאורכו 10 חביות, לרוחבו 10 ולבגובו 10, ויוצא שיש שם בסך הכל 1,000 כדים או חביות, הרי הוא צריך לבדוק את השורה העליונה הסמוכה לתקרה מול הפתח ואת השורה שלמטה ממנה, מפני שעליהן רגיל להניח את פיתו בשעה שמוזג יין מן החביות, ויוצא שהוא בודק בסך הכל 20 כדים או חביות. הלכה זין, אין חוששין שמה גרירה חולדה חמץ למקום שאין מכניסים בו חמץ. דיינו שאין מצריכים לבדוק מקום שאין מכניסים בו חמץ מחשש שמא גרירה חולדה לשם חמץ ממקום שמכניסים בו חמץ, מפני שאם נחוש שהחולדה גרירה מבית שמכניסים בו לבית שאין מכניסים בו, הרי גם לאחר שהאדם כבר בדק את חמצו ושכנו עדיין לא בדק את חמצו, יש לחשוש שאז גרירה חולדה מביתו של השכן לביתו והוא יצטרך לבדוק שוב. ואף אם נאמר שכל אנשי העיר יבדקו את בתיהם ביחד, אחד, הרי עדיין נחוש שמגררה החולדה מעיר שעדיין לא בדקו אותה לעיר שכבר בדקו אותה, ואין לדבר סוף שראי אפשר שכל ישראל יבדקו את חמצם בבת אחת, ולפיכך לא חששו חכמים לגרירת חולדה כלל. דין נוסף, בדק את החמץ בליל 14, ולאחר מכן הניח בבית 10 חלות, ומצא שם כעבור זמן 9 חלות בלבד, הרי זה חושש שחולדה או אכבר גררו ופיזרו את החמץ בבית, ולפיכך צריך לבדוק פעם שנייה, שהרי מכך שחסרה אחת החלות, יודעים אנו שגררה חולדה או אכבר בוודאי. הלכה חטא, וכן אמרה אכבר שנכנס לבית וחמץ בפיו, והיה זה אחר הבדיקה של הבית, צריך לבדוק את הבית פעם שנייה, ואף על פי שמצא פירורין באמצע הבית, אין אומרין כבר אכל האכבר את אותה הפת במקום זה, והרי הם הפירורין שנפלו ממנו באכילתו, מכיוון שאין דרך האכבר לפורר באכילתו, אלא חוששין שמה היא ניחה את הפת בחור או בחלון, ואילו הפירורין הנמצאים באמצע הבית, שם היו מתחילה ולא באו מהפת שהכניס האכבר. ולפיכך הדין הוא שחוזר ובודק את הבית, ואז אם לא מצא כלום באותו חדר שהוא ראה את האכבר נכנס אליו, הרי זה בודק את כל הבית, גם את שאר חדרי הבית הפתוחים לאותו חדר שהאכבר נכנס לשם, ואם מצא אותה הפת שנטלה האכבר ונכנס עימה, שהוא מזהה שזו היא אותה הפת שהאכבר נכנס איתה, אינו צריך בדיקה לשאר הבית. הלכת את ראה תינוק שנכנס לבית בדוק מחמץ ובידו כיכר, ונכנס אחריו מצא פירורין באמצע הבית, אינו צריך בדיקה, כיוון שחזקתו שאכלה התינוק, ואילו הפירורין הנמצאים בבית הם שנפלו ממנו בשעת האכילה. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת שכאשר נכנס אכבר לבית אין תולים את הפירורים בכיכר שהאכבר הכניס, ומדוע בתינוק תולים זאת בכיכר שהכניס, מבאר הרמב״ם שזהו משום שדרך התינוק לפרר בעת אכילתו, ולפיכך יש סבירות גבוהה שהפירורים הפירורים הם מהכיכר שאכל, שהרי מדובר בבית בדוק ובחזקת שאין בו חמץ, אך אין דרך אכבר לפרר בשעת אכילתו, ולפיכך יש לחשוש שהפירורים הם מכיכר אחרת, ואם לאחר שנכנס התינוק עם הכיכר לא מצא שם פירורים כלל, שאז ייתכן מאוד שהתינוק לא אכל כלל את הכיכר אלא החביא אותה באיזה מקום, צריך לבדוק את הבית כדי למצוא את הכיכר שהכניס התינוק. הלכה י' הניח תשעה ציבורין הרמות של מצה ואחד של חמץ, ובא אכבר ונטל מהם כיכר, ולא ידענו אם חמץ נטל אם מצה נטל, ונכנס האכבר לבית בדוק מחמץ, צריך לבדוק את הבית פעם שנייה, ואין הולכים אחר הרוב ותולים שנטל מאחד מתשעת הציבורים של המצה, אף שדין התורה הוא ללכת אחרי הרוב, מפני שכל הקבוע כמחצה על מחצה, שהכלל הוא שכאשר מתעורר ספק על דבר הקבוע במקומו, הרי אף אם אחר כך הוא כבר ניטל ממקומו, למיעוט הקבוע יש חשיבות והוא איננו בטל ברוב, ונחשב הדבר לספק שקול של מחצה על מחצה, ולפיכך גם כאן שציבורי המצה והחמץ קבועים במקומם, והספק יתעורר כבר במקום קביעותו של הכיכר, הרי הדבר נחשב כספק שקול של מחצה על מחצה. והרייבד משיג שאף אם הדבר קבוע והוא כמחצה על מחצה, הרי זה ספק שקול, ומכיוון שמדובר לעניין דין בדיקה דרבנן, הרי ספקא דרבנן לכולה. הוא מבאר המגיד משנה שדין בדיקת חמץ, אף על פי שהוא דרבנן, הרי הוא לכתחילה נתקן על הספק לבדוק במקומות שספק אם יש בהם חמץ, משום שמכניסים בהם חמץ כל השנה, ולפיכך במקרה של ספק שקול חייבים לבדוק. הלכה י' שני ציבורין, אחד של חמץ ואחד של מצה, ויש לפנינו שני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, ובאו שני אכברים, זה נטל חמץ וזה נטל מצה, וכל אחד מהם נכנס לבית אחר, ואין ידוע לאיזה בית נכנס זה שנטל את החמץ, האם הוא נכנס לבית הבדוק וצריך לבדוק אותו שוב, או שהוא נכנס לבית שאינו בדוק והבית הבדוק בחזקתו. וכן אם יש לפנינו שני בתים בדוקים מחמץ וציבור אחד של חמץ, ובא אכבר ונטל מן החמץ ונכנס לאחד הבתים, ואין ידוע לאיזה בית נכנס, ושני הבתים נמצאים בספק האם הם צריכים בדיקה פעם שנייה, או שידע שנכנס לאחד מהן, לאחד הבתים, ונכנס אחריו, ובדק את הבית יפה ככל ללחוד בדיקת חמץ, ולא מצא כלום, ויש להסתפק עם החלו האכבר, או שמלו החלו, והוא תמון במקום סתר, או שבדק את הבית לאחר שנכנס האכבר, ומצא שם כיכר חמץ, ויש להסתפק האם זהו אותו הכיכר שהכניס האכבר, או שמה הוא כיכר אחר ועדיין צריך לבדוק אחר הכיכר שהכניס האכבר, או שהיו תשעה ציבורין מצה ואחד חמץ. אך בניגוד למקרה שבהלכה הקודמת, שבו האכבר נטל את הכיכר ישר מהציבורין, הרי במקרה זה פירש כיכר מהן מהציבורים, ואין ידוע אם חמץ או מצה, ורק אחר כך בא האכבר ונטל את הכיכר שפירש ונכנס עמו לבית בדוק, הרי בכל אילו המקרים אינו צריך לבדוק פעם שנייה. ואף שבהלכה הקודמת למדנו שכאשר ישנו ספק שקול צריך להחמיר ולבדוק פעם שנייה, מבאר הרמב״ם שמה שבכל המקרים שבהלכה זו מקילים הוא מפני שאין כאן קבוע, שבכל המקרים שבהלכה זו הספק מתעורר רק בעת כניסת האכבר אל הבתים, שאז נוצר ספק על הבית, או במקרה האחרון הספק התעורר כאשר האכבר נטל את הכיכר ש פרשה תחילה מהציבורין. היינו שבמקרה שבהלכה הקודמת, כאשר האכבר נטל את הכיכר ממקום הציבורין, שהספק נולד במקום קביעות החמץ, הרי מכיוון שהתורה החמירה להטיל על כיכר זו דין חמץ לעניין איסור אכילה והנאה, מכיוון שיש בזה דין קבוע ואין כאן ביטול ברוב, הרי כאשר כיכר זו מגיעה לבית שחזקתו בדוק, מכיוון שנקבע עליה דין התורה שהיא חמץ, הרי היא מבטלת את חזקת הבית. אך במקרים שבהלכה זו שלא נוצר תחילה ספק על הכיכר אם היא חמץ או מצה במקום קביעותה, אלא הספק נוצר רק כאשר האכבר נכנס אל הבית, הרי מכיוון שהבית בחזקת בדוק, אם כן כשמתעורר ספק שכל עניינו הוא האם צריך לבדוק את הבית מחדש או לא, הרי אנו הולכים אחר חזקה ואומרים שאין צריך לבדוק שוב את הבית. הלכה י"ב, הניח חמץ בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, דהיינו שהוא מוצא חמץ בזווית אחרת והוא מסתפק האם החמץ שמצא הוא החמץ שהניח או שמה אחר הוא, ואת החמץ שהוא הניח נטלו עכברים או קטנים והכביעו בבית, או שהניח 9 חלות ומצא 10 ויש להסתפק אם הם אותם החלות שהניח והחלה הנוספת היא מאדם אחר שהניחה שם, או שאת כל 9 החלות שהוא הניח נטלו עכברים ואת כל 10 החלות לא תביא אדם אחר, או שבא עכבר ונטל חמץ וספק אם נכנס לבית זה או לא נכנס, שורה עכבר מסתובב עם חמץ ליד הבית ויש לו ספק האם הוא נכנס לתוך הבית, בכל אילו המקרים צריך לבדוק את הבית פעם שנייה. והטעם בשלושת מקרים אילו, במקרה הראשון של הניח בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, ומשום שסביר יותר שזהו לא אותו חמץ שהניח אלא אדם אחר הניח את החמץ במקום השני ואת החמץ שהיה במקום הראשון גררו עכברים או תינוקות, ובהניח 9 חלות ומצא 10, לא סביר ש9 החלות שהניח נשארו במקומם ואדם אחר הניח שם את החלה העשירית, דהן דרך האנשים להניח את הכיכר שלהם ביחד עם הכיכרות של מישהו אחר, ולפיכך מסתבר שהעכברים גררו את 9 הכיכרות וכל 10 הכיכרות הם של אדם אחר. ובנוגע לדין השלישי של עכבר שנטל חמץ וספק אם נכנס לבית, הרי באמת תמוע שהרי למדנו בהלכה הקודמת שה עכבר שנכנס לאחד משני בתים ולא ידוע לאיכה נכנס, אין הבתים חייבים בדיקה. ומבאר המגיד משנה שבהלכה הקודמת, מכיוון שהוא בוודאי נכנס רק לאחד משני הבתים, ואי אפשר להצריך את שני הבתים בדיקה, שהרי לאחד מהם הוא ודאי לא נכנס, לפיכך מקילים בשניהם. מה שאין כן בהלכה זו, שאפשר להצריכו מספק, לבדוק את אותו בית שספק אם נכנס אליו העכבר. הלכה י"ג, נכנס עכבר לבית הבדוק מחמץ וכיכר בפיו, ויצא עכבר משם מאותו בית וכיכר בפיו, אומרים דיינו שתולים לומר הוא העכבר הראשון שנכנס, הוא האחרון שיצא, ונמצא שלא נשאר חמץ בבית, ולפיכך אינו צריך לבדוק פעם שנייה. אבל אם היה העכבר הראשון שנכנס לבית שחור וזה שיצא עם הכיכר היה לבן, צריך לבדוק שוב, משום שוודאי הדבר שאין העכבר שיצא עם הכיכר אותו עכבר שנכנס עם הכיכר, ואין תולים שהעכבר השני נטל את הכיכר מהעכבר הראשון, משום שאין דרכם של העכברים ליטול זה מזה. וכן אם נכנס עכבר וכיכר בפיו ויצאת משם חולדה וכיכר בפיה, צריך לבדוק, ואין תולים לומר שהחולדה חטפה את הכיכר מהעכבר, כי אם כך גם העכבר עצמו היה צריך להיות בפי החולדה. אך אם יצאת החולדה ועכבר וכיכר שניהם נמצאים בפיה, אינו צריך לבדוק, כי תולים לומר שזה הכיכר שנמצא בפי החולדה הוא שהיה בפי העכבר והחולדה תפסה את שניהם יחד. ואף שהכיכר איננו עתה בפי העכבר, הרי ייתכן שהכיכר נפל מפי העכבר מחמת פחדו מהחולדה, והחולדה נטלה הן את הכיכר והן את העכבר. דין נוסף, נחש שנכנס לתוך חור בבית ופת בפיו, אין חייב להביא חבר, דיינו לוחד נחשים להוציאו, משום שלוחדי הנחשים המומחים נוטלים על כך שכר רב, וכיוון שבדיקת חמץ היא רק מדרבנן, לא יטריחו אותו לשלם על כך ממון רב. הלכה י"ד, כזית חמץ הנמצא בשמי קורה, דיינו מעל קורות הבית, מחייבין אותו להביא סולם להורידו, כיוון שפעמים יפול החמץ משמי קורה לבית, ויש חשש שיבואו לאוכלו. אבל היה חמץ בבור שאין הדרך לרדת אליו, אין מחייבין אותו להעלותו מהבור, שהרי אין חשש שיבוא לאוכלו, ולפיכך לא חלה כאן חובת הבדיקה מדי רבנן, אלא מבטלו בליבו ודיו, שעל ידי זה הוא לא עובר על בעלי מצדו. ראיתה הלכת את וו, כיפה צהור, חתיכת בצק שהחמיץ ויש בכוחו להחמיץ יסות אחרות, והיא חתיכה קשה ויבשה עשויה בצורת כיפה, שהיא חדה לישיבה עם תח פניה ביתית, שהוא כיסה אותה ביתית מכל צד, הרי זו בטלה, בטל ממנה שם חמץ ומותר לקיימה בפסח. דין נוסף, בצק שבסדקי הערבה, זהו כלי גדול שלשים בו את הבצק, אם יש שיעור כזית במקום אחד, חייב לגרד ולבאר אותו, כי כזית הוא חשוב ואיננו בטל לערבה. ואם לאו, אם אין בערבה כזית חמץ במקום אחד, אם היה הבצק עשוי לחזק בו שברי הערבה, שהקערה נשברה והניח את הבצק בין השברים כדי להדביקם זה לזה, או לסתום בו נקב שהיה בערבה, בטל במיעוטו, שמחמת מיעוטו מיניותו שאין בו כזית, הרי הוא בטל הערבה ונחשב כחלק מדפנותיה ואין צריך לבערו, ואם לאו, אם איננו עשוי לחזק או לסתום נקב, חייב לבער. היו שני חצאי זיתים בשני מקומות בערבה, וחוט של בצק עובר ביניהן, דיינו שיש בערבה סדק ארוך ויש בו שני חצאי זיתים של בצק כדי לחזק את הערבה, וחוט של בצק עובר בתוך הסדק מחצי זית זה לחצי זית האחר, רואים, בודקים, כל שאילו ינטל החוט, אם ייקחו את חוט הבצק יהיו שני חלקי הבצק ניטלין עמו, חייב לבאר, כי מכיוון שהם מחוברים זה לזר הם נחשבים כזית אחד, ואם לא, ואינו חייב לבאר מכיוון שהם נחשבים לשני חצי זיתים נפרדים והם בטלים לכלי. שיח הרמב״ם בהלכת את זין, במה דברים אמורים ששני חצי זיתים וחוט מחבר ביניהם, החיוב לבערם הוא רק באופן שאם ינטל החוט יהיו ניטלים עמו, זהו רק כאשר הם דבוקים בערבה, אבל אם היו דבוקים בבית, בקרקעית הבית או בקטליו, ומיועדים שם לתיקון הבית, כגון שהדביקם כדי לסתום גומה, אף על פי שאם ינטל החוט המחבר ביניהם, אין ניטלין עמו. מכל מקום חייב לבאר, מפני שפעמים מקבץ אותה, לפעמים הוא מטטה את הבית והוא עלול לקבץ את שני חצי הזיתים של החמץ ולחברם יחד ויהיה כזית חמץ במקום אחד. היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה, בעליית הגג, וכן אם היה חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה, רחבה מקורה שלפני הבית, וכן אם היה חצי זית בבית זה וחצי זית בבית שלפני ממנו, שנכנסים אליו דרך הבית החיצוני, בכל מקרים אלו, הועיל ואלו החצאי זיתים דבוקים בקטלים או בקורות או בקרקעות של הבית, והם נועדו לתיקון הבית, ומשום שאין בהם כזית, הרי הם בטלים לבית, ואין חשש שיתקבצו יחד כי אינם נמצאים באותו בית, אינו חייב לבאר אלא מבטל בליבו ודיו. הלכה י"ז, המזכיר בית סתם, בלי שהמזכיר אמר לסוחרים בדק אותו מחמץ, והיה זה ב-14 בניסן, דהיינו או ביום 14 בניסן או בליל 14 בניסן אחרי שכבר הייתה שעות למזכיר לבדוק את הבית, הרי זה בחזקת בדוק. אנו אומרים שמסתמה המזכיר כבר בדק את הבית ואינו צריך הסוחר לשאול את המזכיר על כך, כי חזקה על כל ישראל שמקפידים על בדיקת חמץ. ואם מוחזק זה המזכיר, אם ידוע לנו על המזכיר שהוא לא בדק את הבית, ואמרה אישה או קטן לסוחר, אנו בדקנו, הרי אלו נאמנים שהכל נאמנים על ביור חמץ, שמכיוון שבדיקת חמץ היא מדי רבנן, הרי האמינו חכמים לכולם על הבדיקה, וכן הכל קשרים לבדיקת חמץ, דיינו שהם קשרים לבדוק בעצמם, ואפילו נשים ועבדים עבדים כנעניים וקטנים, והוא הקטן נאמן וקשר לבדיקת חמץ בתנאי שיהיה קטן שיש בו דעת לבדוק, אך קטן שלא הגיע לגיל חינוך שאין בו דעת לבדוק איננו קשר לבדיקה ואינו נאמן עליה לומר שאחרים בדקו. הלכה י"ח, המזכיר בית לחברו לפני י"ד בניסן והסוחר כבר עשה בו קניין, אם עד שלא מסר המזכיר את המפתח לסוחר חל 14 ונמצא שבזמן חיוב בדיקת חמץ בליל 14 המפתח היה אצל המזכיר, על המזכיר לבדוק, דאף שהסוחר כבר קנה את הבית לעניין הסחירות. מכל מקום, מכיוון שהמפתח היה אצל המזכיר, הרי הסוחר לא יכל לבדוק, ואם כן חל חיוב הבדיקה על המזכיר, ושוב הוא אינו פוקע ממנו גם לאחר שהוא מסר את המפתח לסוחר. ואם מי שמסר דיינו לאחר שמסר את המפתח על 14 ויוצא שבזמן חיוב בדיקת חמץ בליל 14 המפתח כבר היה אצל הסוחר, על הסוחר לבדוק. דינוסף, המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק, ונמצא שהבית אינו בדוק, והמזכיר אינו נמצא בעיר שיוכל לחייבו לבדוק, על הסוחר לבדוק, ואינו מקח טעות, דיינו שאין הסוחר יכול לבטל את כל המקח של הסחירות, בטענה שאילו היה יודע שהבית אינו בדוק, לא היה סוחר אותו, ואפילו במקום שבודקין בשכר, שדרכם לשלם לאנשים אחרים שיבדקו את הבית, ויוצא שהסוחר הפסיד כסף משום שהיה צריך לבדוק, מכל מקום. אנו עומדים את דעתו של הסוחר שגם אם היה יודע שהבית אינו בדוק לא היה נמנע מסחירת הבית, שהרי מצווה הוא עושה בבדיקת החמץ, שזוהי מצווה מדרבנן, וחזקה היא שנוח לו ליהודי לקיים מצווה בעצמו, בין בגופו ובין בממונו. הלכה יוטט, המפרש בים, מי שמפליג בספינה בים ויוצא בשיירה לדרך רחוקה, אם יצא בתוך 30 יום הסמוכים לפסח, זקוק לבדוק את ביתו מחמץ, אף אם אין דעתו לחזור קודם החג, משום שבתוך 30 יום לפסח כבר חלה עליו כל מצוות הפסח, ואם יצא קודם 30 יום, אם דעתו לחזור לביתו קודם הפסח, צריך לבדוק תחילה את ביתו, ואחר כך יצא לדרך, ואין לו לסמוך על כך שיבדוק לאחר שיחזור, יחזור לביתו בערב הפסח, כיוון שיש לחשוש שמא יחזור ערב הפסח בין השמשות, ולא יהיה לו פנאי לבאר את החמץ מבעוד יום, ויעבור על בל יראה ובל ימצא. אך אם אין דעתו לחזור לביתו עד לאחר הפסח, אינו צריך לבדוק. וכן העושה ביתו צער, שהוא עוצר בביתו פירות או שאר דברים באופן שלא יוכל לבדוק את הבית בליל י' ד', אם עושה כך תוך 30 יום הסמוכים לפסח, זקוק לבדוק את הבית מחמץ, ואחר כך כונס, דיינו מכניס את אוצרו לתוכו, ואף שאין דעתו לפנות את האוצר עד לאחר הפסח, מכל מקום בתוך 30 יום כבר חלה עליו כל מצוות הפסח, ואם רוצה לעשות ביתו צער קודם 30 יום, אם דעתו לפנותו קודם הפסח, ובבית, ודאי בתוך פסח צריך לבדוק, ואחר כך עושה הוא עוצר, כי יש לחשוש שמה לא יגמור לפנותו בערב הפסח, וישאר שם חמץ מחוסה בפחות משלושה תפחים שחייבים לבערו, ואם אין דעתו לפנותו קודם הפסח, אינו צריך לבדוק. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.